טוב, אנחנו אתמול התחלנו את פסקה ה' בפרק ח' והשלמנו אותה מפסקה באורות הקודש. אז היום אנחנו נסיים את הפסקה הזו ואולי אפילו נמשיך לפסקה הבאה, שהיא בעצם ההשלמה של הפסקה הזו. אז בואו נחזור שוב על אתמול. הצער הגדול שמרגיש כל צדיק בעצמו על מיעוט הדבקות האלוהית שהוא חש בעצמו, שאינו שובר, מלשון משביר, ממלא, שאינו שובר את סימונו הגדול, ומצער זה כל עבריו משתברים תמיד מרוב כליון נפש למה שהוא מצפה להגיע, ואין לו מנוחה בכל עונג הנחת שבעולם. כלומר, למרות כל ההישגים שהוא מצליח להגיע אליהם, העונג, הנחת וכו', אז הצער הזה על הפער ברצון, בתחושה, בציפייה של הצדיק ביחס למה שהוא הגיע בינתיים, הפער הזה יוצר אצלו צער גדול. והצער הזה, אומר הרב, זהו ממש צער השכינה, שתוכן החיים של כל העולמים כולם עולה עומה אל השלמות האלוקית העליונה שתתגלה בהם. כלומר, ברוך השם שאדם מצטער צער מהסוג הזה. כלומר, הוא רוצה להיות יותר קרוב אל השם, יותר שייך אל השלמות האמיתית, והוא באופן יחסי קולט שהוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא נמצא שם. ולכן באמת זה לא צער שנובע מאיזה אגואיסטיות, זה לא צער שנובע מרצון למיצוי עצמי. כלומר, גם אדם, אפשר להגיד שגם אדם שהוא רוצה להגיע לשלמות, אז בסופו של דבר יש לו אינטרס, הוא רוצה להגיע לשלמות. וכאן מדובר כנראה על אדם כזה שבאמת מה שמעניין אותו זה לא שהוא יהיה שלם, אלא שהוא יהיה מה שהוא צריך להיות. לא מצד עצמו, אלא מצד שהקדוש ברוך הוא צריך להופיע בו. אז אם כן, הצער הגדול הזה על הפער בין הרצוי למצוי, בין אם הוא נכון, בין אם הוא לא נכון, הפער הזה הוא צער השכינה. אבל אתמול השלמנו שצריך מאוד להיזהר שהצער הזה לא יהיה צער של מחלת נפש. כלומר, לא יהיה צער שאדם שם את עצמו במקום אפילו של ציפייה שהוא לא מסוגל להיות בו. ולכן הצער, אם הוא צער נכון, בהתאם לפרופורציה המדויקת, שמה שאדם מסוגל הוא ממילא מה שהוא לא הצליח הוא כנראה לא מסוגל, אז אם הצער הזה מאתגר אותו ובונה אותו ולא רק מייאש אותו, לא רק שאין לו מנוחה בכל עונג ונחת שבעולם, ולא רק כל עבריו משתברים תמיד מרוב כליון נפש, אלא כמו שהרב אומר במשפט הבא, וההתגלות הזאת שהיא התגלות של צער השכינה, שהאדם מצפה להשלים עוד ועוד את ההופעה האלוקית שבתוכו, וההתגלות הזאת בהרחבתה ותענוגיה מותנה היא, הנה ממש הפסקה של אתמול במשפט הבא, מותנה היא שצריכה לשכלול הרצון החופשי של בני אדם וכל הכישרון והמעשה הטוב וההידור או ההידור התלוי בו. כלומר, אם הצער הזה הוא צער משתק, אז באמת זה לא צער השכינה. אבל אם זה צער שהוא משכלל את הרצון, הוא מפתח את האדם, הוא יוצר באדם מוטיבציה, הוא יוצר באדם התפתחות, אז זה הצער הנכון, זה צער השכינה. אבל אם הצער הזה יוצר איזה תסכול, איזה דקות, איזשהו כאב שהוא רק משתק אותך ועוצר אותך ומונע את התקדמות שלך, אז זה הצער שדיברנו עליו אתמול. לכן ההתגלות הזאת, שהיא הציפייה אל השלמות האלוקית העליונה, ההתגלות הזאת מותנה, במה היא מותנית? שהרצון החופשי של האדם ישתכלל. וממילא כל הכישרונות וכל המעשים יגלו את הכישרונות, כל הכישרונות יופיעו בפועל. אולי כדאי להזכיר פה גמרא מסכת שבת, שהגמרא מקשה כמה קושיות על פסוקים שסותרים אחד את השני. מצד אחד כתוב, אשרי האדם מפחד תמיד. אם כן, האדם המפחד תמיד הוא אדם מאושר. הוא אדם שמאשר את עצמו, כלומר נותן לעצמו אישור. ולכן הוא מאושר. אדם מאושר זה אדם שמאשר את מה שהוא. כלומר, מוציא את עצמיותו מהכוח אל הפועל. אז הוא מאשר את עצמו על ידי הביטויים המעשיים של הבאת עצמו לידי ביטוי, מהכוח אל הפועל, ולכן הוא מאושר. אז לפי זה יוצא שאדם שמפחד תמיד הוא אדם שמאשר את עצמו, והוא אדם מאושר, זה מה שצריך להיות. בצד שני, מתי הגמרא כתוב, פחדו בציון חטאים. אם כן, האדם הפוחד הוא אדם חוטא. איך זה מסתדר ביחד? אפשר לענות כמה תשובות לסתירה הזאת. הגמרא עונה תשובה, אני אומר זה בלשוני, אבל זה מה שכתוב שם, שהפחד כתכונת נפש הוא פחד שהוא חטא. הפחד עצמו הוא חטא, אבל פחד שהוא בדברי תורה, ההוא בדברי תורה כתיב. פחד שהוא בדברי תורה, תכף נגיד משפט חשוב על זה, פחד שהוא בדברי תורה זה טוב. אומר רשי, מה זה אשר אדם מפחד תורה, מפחד תמיד, ההוא בדברי תורה כתיב? מה זה? אומר רשי, ההוא בדברי תורה כתיב, שמה הוא מפחד? מפחד לשכוח תלמודו. אדם לומד את תורתו, של ריבונו של עולם, ושוכח, ומפחד לשכוח. אז האדם הזה שמפחד לשכוח, יכול עכשיו להגיב לפחד הזה מלשכוח את תלמודו, לא רק ברמה של האינפורמציה, אלא ברמה של ההשפעה, ההפנמה וההשפעה והמעשים. אז אדם כזה יכול עכשיו להגיב לפחד הזה, לשכוח את תלמודו, ברמת הידיעה או ברמת ההתנהגות, הוא יכול להגיב לזה בשתי צורות. או שזה פחד שמשתק אותך ואומר, אם יש סיכוי שאני אשכח את הלימוד, אז בשמה אני לומד? אז בפעם הבאה אני לא אלמד, סתם יותר ללמוד. או הפוך, או אם אני חושש שמה אני אשכח את לימודי, אז אני עוד יותר מתאמץ לחזור ולזכור, ולא לשכוח. אומר רש"י במקום, אשרי אדם מפחד תמיד, ההוא בדברי תורה כתיב, שמה? שמה ישתכח תלמודו, אומר רש"י, ממשיך, לא עוצר פה. ומתוך כך, מחזיר לשנותה תמיד. מתוך שהוא מפחד לשכוח את תלמודו, אז הוא חוזר על לימודו. כלומר, גם הפחד שעליו נאמר, אשרי אדם מפחד תמיד, שהוא בדברי תורה, נגיד זה קצת יותר עמוק ממה שאמרנו עד עכשיו, ודברי תורה זה תמיד יהיה למעלה מהאדם, אז תמיד יהיה פער בין רצוי למצוי, אז תמיד יהיה איזה סוג של פחד, של אי השלמה, אבל אם האי השלמה הזאת היא מאתגרת אותנו, אותך, אז מצויה. אז רש"י לא אומר, ההוא בדברי תורה כתיב שמפחד לשכוח את תלמודו ועוצר שם. מפחד לשכוח את תלמודו, ויש לזה השלכות חיוביות. מה השלכות החיוביות? שהוא מתאמץ יותר, שהוא חוזר לשנות את תלמודו יותר. לכן הפחד או הצער, שהוא צער השכינה, הצער הזה מותנה. במה הוא מותנה? הוא מותנה בזה שזה משחרר לי את הרצון, זה הקפיץ של הרצון שלי נהיה יותר דורה, יותר דרוך. אני יותר מתאמץ. זה דוחף את הכל. וההתגלות הזאת בהרחבתה ותענוגיה, מותנה היא שצריכה לשכלול הרצון החופשי של בני אדם. וכל הכישרון והמעשה הטוב והעידור תלוי בו. עכשיו, המשפט הבא, מדהים לאן הרב לוקח את זה. עכשיו, מה בעצם, הייתי אומר את זה ככה רגע, מהו בעצם הצער הגדול ביותר שיש בעולם? לא של האדם הצדיק, רק מדובר על הצדיק. אבל הצדיק הרבה פעמים כשהוא רואה, נשתמש בהגדרות, לא ברמת המעשה, בהגדרות העקרוניות, כשהוא רואה רשע, מה שהרב תכף יביא מאמר שנקרא חייב, הוא רואה אדם שהוא חייב. אז אם הצדיק מצטער על הפער שלו בעצמו, והצער הזה חס ושלום היה משתק אותו, איך היה מגיב הצדיק כשהוא רואה את הפער בין הרשעים לבין מה שצריך להיות? זה ודאי היה משתק אותו, לגמרי. אומר הרב הפוך, היות והצער הזה הוא צער אמיתי, הוא צער מכוון, הוא לשם השם, הוא נובע מהמקום הנכון, והוא לא משתק, הוא מותנה בכך שאתה משכלל את הרצון, ממילא המשפט הבא, על כן, משתוקקים עם הצדיקים לתשובת הכלל תדיר, ולא מסתפקים רק בתשובה של עצמם, אפילו הפערים היותר קיצוניים בין מה שרצו לבין מה שמצוי, הם כל הזמן, קודם כל בתפילה ובית מעשייה, משתדלים באמת להשלים את הפער הזה. ולכן הוא בתוכיות לבבם, רוטפים הם לזכות לחייביה. כמן דרדף בתר חייה. הם רוטפים לזכות את החייבים, כמו מי שרודף אחרי החיים. כלומר, הצדיקים מבינים שהפער הזה זה בעצם אי הופעת חיים. השם בחיים קוראים מתים, אז יש כאן חיסרון בהופעת החיים הנורמלית, הנכונה. אז הצער הזה, שהוא צער השכינה, הוא מותנה האם אני מיואש מהעולם או לא. אני הייתי אומר את זה בצורה, בואו נדבר במושגים שלנו רגע. ועוד פעם, אמרנו שכל אחד מאיתנו הוא בחינת צדיק, והרב אומר בסוף פסקה וו, את מה שאמרנו אתמול, שהוא יכול להכניס את עצמו, יכלול את עצמו בזה בכלל הצדיקים, נראה עוד מעט. בכל אופן, אבל בואו נאמר את זה רגע בסגנון שלנו היום. אם אדם נמצא בבית המדרש, והוא מצטער צערים כאלה או צער כזה, שבאמת הוא נובע מהפער הזה. והצער הזה גורם לו אתגר, אז כשהוא ישמע חדשות, לדוגמה, מה קורה בעולם? מה קורה בחברה הישראלית? מה קורה פה? אז הצער הזה שהוא חווה בבית המדרש על עצמו, לא רק שלא ישתק אותו עד כדי כך שהוא כבר יתייאש מהעולם, אלא הפוך, זה ידרבן אותו לפעול לטובת תיקון העולם. לכן, אם אנחנו רוצים לבדוק אם הצער שלנו זה צער של מחלת נפש, יחסי, כן, מה שדברנו אתמול, או צער של השכינה, פשוט נבדוק האם הצער הזה מביא אותנו למקום חיובי, האם הצער הזה בונה משהו, האם הצער הזה מאתגר אותנו יותר, לתקן את העולם, או הצער הזה פשוט משתק אותנו. אם הצער הזה בונה בנו את היכולת להתקדם ולבנות לא רק בעצמנו אלא בעולם ואפילו במקומות ומצבים יותר רחוקים, זה מראה שזה צער השכינה באמת. אבל אם זה צער על התסכול שלי מעצמי, אז זה סתם צער של אגואיסטיות. ואז ממילא, לא רק שאני מיואש מעצמי, אני קל וחומר, אתייאש מהסביבה. אני מציע, בואו נראה את כל הפסקה הזאת בקריאה אחת כדי לראות את כל התמונה. הצער הגדול שמרגיש כל צדיק בעצמו, על מיעוט הדבקות האלוקית שהוא חש בעצמו, שאינו שובר את צמאונו הגדול, ומצער זה כל עבריו משתמרים תמיד מרוב כליון נפש, ואין לו מנוחה בכל עונג ונחת שבעולם, אומר הרב, זהו ממש צער השכינה. שעל הצער הזה, זה בעצם תוכן החיים, שאדם מצטער על, על האידיאל הזה שחסר. שתוכן החיים של כל העולמים כולם, עומד אל השלמות האלוקית העליונה שתתגלה בהם, וזה שאתה עכשיו מצטער, זה ביטוי לציפייה הגדולה העליונה הזאת. אבל, וההתגלות הזאת, של צער השכינה, בצד החיובי שלה, וההתגלות הזאת בהרחבתה ותענוגיה, מותנה היא, כלומר, ככל שהצער אפילו יותר מתרחב, יותר כואב, וההתגלות הזאת בהרחבתה ותענוגיה, מותנה היא שצריכה לשכלול הרצון החופשי של בני אדם. זה משכלל את הרצון החופשי, האדם יותר מאמין שיש לו בחירה חופשית, שהוא יכול להוציא את רצונו אל הפועל. מותנה היא שצריכה לשכלול הרצון החופשי של בני אדם וכל הכישרון והמעשה הטוב וההידור התלוי בו. על כן, משתוקקים הצדיקים לתשובת הכלל תדיר, ובתוכיות לבבה, רודפים הם לזכות לחייביה. זה באמת המקום הפנימי שנמצאים בו. כמו, כמן דרדף בתר חייה, כמו מי שרודף אחרי החיים. כי באמת, הוא חיינו, כלומר, הקדוש ברוך הוא, הופעת הצדק, הופעת ההתגלות האלוקית בשלמותה כמה שניתן, זה חיינו, כי באמת הוא חיינו וחיי כל העולמי. טוב, אני חושב שזו אותה שלמה חשובה, זה גם מחדד מה שדיברנו אתמול. פסקה ו' היא בעצם השלמה של הנקודה הזאת. כשהצדיקים עושים תשובה, וכשהם עושים תשובה, אז מצד אחד יש להם צער, מצד שני יש להם שמחה, יש להם צער השכינה, מצד שני צער מפתח, צער בונה, צער מקדם. כשהצדיקים עושים תשובה, מאירים הם את אור הקדושה בכל דרכי הערפילים והפגמים שהם מוצאים בנפשם. כלומר, כשצדיק עושה תשובה, יותר מפני שכל אחד מאיתנו כנראה הוא בתוך החשבון הזה, אז בעצם אנחנו מאירים את מה שהיה חשוך עד עכשיו בתוכנו, או את מה שהיה מורפל בתוכנו. כשהצדיקים עושים תשובה, מאירים הם את אור הקדושה בכל דרכי הערפילים והפגמים שהם מוצאים בנפשם. בכל מיני צורות, הרב כאן אומר איך מאירים, הוא אומר את העיקרון. והעצות שהם מחדשים לעצמם, כלומר כל העצות, איך להתפתח, איך להתקדם, על מה לשים דגש, באיזה צורה וכו'. והעצות שהם מחדשים לעצמם לעלות מתוך הנפילה והיהוש שבלבבם, מתוך הפער, מתוך החיסרון, לתוך ההור הבהיר של הקדושה והיושר העליון, הן עצמן, כלומר העצות האלה, נעשות אורות גדולים להאיר לעולם. כן, כשצדיק הולך במסלול שדיברנו עליו בפסקה הקודמת, הוא בעצם לא רק מאיר לעצמו, הוא מאיר לעולם. כלומר, אני אגיד את זה בצורה פשוטה. אדם שנמצא בבית המדרש, והוא מנסה להיות צדיק במובן הנכון של המילה, אז זה לא רק משפיע עליו, זה משפיע על כל הסביבה. אז גם אדם שרואה את עצמו חייב, יושפע מהאור החיובי של אותו צדיק שרואה את עצמו צדיק למרות שהוא קצת חסר, וממילא הוא מנסה לתקן ולפתח ולא להיתקע באותה נקודה. לכן זה מאיר בעולם, אז זה מאיר את מי שרואה את עצמו לא צדיק, וזה מאיר את מי שחד ושלום הוא באמת לא צדיק. אם כן, כשכל אחד מאיתנו עובר את התהליך הזה נכון, אז זה לא רק לעצמנו, זה לעולם. הייתי אומר ככה, יש כאן איזה, נקרא זה, גרעינים חיוביים של אלוקות, נקרא זה, אטומים, שמתפזרים בעולם. הטוב יותר מתפזר בעולם, האמת יותר מתפזרת בעולם, הצדק באמת, מהלך התשובה האמיתי יותר מתפזר בעולם. ואז מלך, כשהצדיק, אם אפשר לומר, זורק את זה לחלל, לאוויר, ממלך שזה יורד למטה, זה פוגש כמה אנשים. אז זה משפיע על כמה אנשים. לא רק על אנשים, בכלל על האטמוספירה הכללית, על האווירה, על החשבון הכללי. לכן אומר הרב, וכל המרגיש בעצמו עומק נוחם התשובה, והתמרמרות המחשבה לתיקון פגמיו, אבל התמרמרות כזאת, כמו שאמרנו, שהיא בונה, בין אותם שתיקונם כבר עולה בידו, ואז הוא פחות ממורמר, בין אותם שתיקונם אינו עולה עדיין בידו, מסיבות כאלה ואחרות, אבל הוא ממורמר, אבל הוא ממורמר בצד החיובי, והוא מצפה עליהם לרחמים, אז כל המרגיש בעצמו את החשבון שאנחנו עסוקים בו ביומיים האחרונים, יכלול את עצמו בזה בכלל הצדיקים, שמה? שממחשבות התשובה שלהם, העולם כולו מתחדש באור חדש. זאת אומרת, אם אני, אדם פשוט, צדיק כזה, אדם פשוט כזה, שמנסה לעשות צדק, ואני יודע שהצדק שאני הגעתי אליו, הוא פחות ממה שאני רוצה להגיע, ואולי אפילו מה שאני יכול, אבל אני מצד, ומצד אחד אני כואב, ומיוסר על הפער, אבל מצד שני, אני בתהליך של בניין והתחדשות, אז מלא זה לא רק מועיל לעצמי, זה מועיל לעולם, ואני כחלק מהצדיקים האמיתיים שמתקנים את העולם ומירים את העולם. גם אם אני אדם פשוט מאוד. עוד פעם, וכל המרגיש בעצמו, עומק נוחם התשובה. מתחילה להיות לו איזושהי נחמה של תשובה. אולי כדאי כאן להעיר על נוחם התשובה, דיברנו על זה בזמנו, אבל אולי בהקשר הזה זה עוד יותר מהיר את הדברים. כשרבי עקיבא, כדוע, סוף הגמרא במסכת מכות, כשחכמים הלכו וראו את החורבן, וראו את המונה של רומי, את כל ההצלחה של רומי, ואת חורבן ירושלים, חורבן ישראל, אז רבי יהושע ורבן גמליאל וכו', בכו. ורבי עקיבא מצחק. שאלו אותו, מה אתה מצחק? שאלו אותם, מה אתם בוכים? אנחנו מכירים את הסוגיה. ואז מסתיים את מסכת מכות בסיפור הזה, והסיום, המשפט האחרון של מסכת מכות, אמרו לו החכמים, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. פעמיים. שתי נחמות ניחמת אותנו. גם בהפטרה של אחת מהפטרות הנחמה, אז ישעיהו הנביא אומר, נחמו, נחמו עמי. למה פעמיים נחמה? תגיד נחמו עמי. תגיד עקיבא ניחמתנו. אז אפשר להסביר, שבעצם נחמה אמיתית, אדם נמצא במצב של הווה, וההווה הזה חסר. עכשיו, נחמה אמיתית היא נחמה כפולה, שמצד אחד אני יודע שבעתיד זה יהיה משהו אחר, יהיה מה שצריך להיות, אז אני מתנחם בכך שאני לא שבוי בהווה, אלא אני יודע שבעתיד יהיה משהו אחר כפי שהוא צריך להיות, ודבר שני, לא רק שאני יודע שהעתיד יהיה יותר טוב מאשר ההווה, אלא אני כבר מתחיל לזהות, לראות ולחיות את העתיד בהווה עכשיו. אז עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו, זה לא פעם יהיה טוב, בהמשך יהיה טוב, בעתיד יהיה טוב, אלא העתיד הזה כבר מתחיל להתגלות עכשיו. עכשיו חשוב עליי כאן להעיר הערה של אני יודעתי, זה פשט הסוגיה. הגמרא לא אמרה שרבי עקיבא צוחק, עד שהחכמים לא בחו. מאוד יכול להיות, כך אני מבין את הסוגיה, שרבי עקיבא כנראה, ושם, והרב בהקדמתו לשיר השירים בעולת ראייה ב' בהתחלה, אז הוא אומר שהצחוק של רבי עקיבא זה הצחוק של העתיד. כך הוא קורא זה, רבי עקיבא איש העתיד, הוא רואה את העתיד. אבל הפשט של הסוגיה שרבי עקיבא לא צחק, לא ראה את העתיד, עד שהוא לא ראה אותם בוכים. כלומר, רבי עקיבא ידע, כנראה, שאם הוא יצחק בלי שהם בוכים, יש כאן סכנה. מה הסכנה? שאתה חי באיזה הווה מסובך מאוד, רע מאוד, שלילי מאוד, ואתה כאילו מנסה לנטרל את עצמך מההווה, לשים את עצמך כאילו באיזושהי נקודה של עתיד, ואתה חי באיזה מין דמיון. ההווה, אתה זרקת אותו ממך, זה כאילו לא שייך אליך יותר, למרות שאתה חי בתוכו, והעתיד, בסוף הכל יהיה טוב, הכל בסדר. לכן אם רבי עקיבא כנראה לא היה רואה אותם בוכים על ההווה, שזאת התגובה הטבעית, הנכונה, על פי תורה ויראת שמיים, הוא לא אמר של עצמו לצחוק. רק לאחר שהוא ראה את התגובה הרוחנית, הנורמלית שלהם ביחס להווה, שזה הקושי, הצער, הכאב, ההתמרמרות, הפער וכו', רק אז הוא הרשה לעצמו לצחוק. ואז, רק אחרי שהם העצימו את ההווה, הוא הרשה לעצמו להעצים את העתיד. ואז אמרו לו שהעתיד שהוא העצים אחרי שהיה להם מקום להווה, ולא זנחנו את ההווה וזרקנו אותו וברחנו ממנו, גורם להם להבין שלא רק העתיד יהיה טוב, העתיד כבר מתחיל להופיע בהווה. לכן פעמיים, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו, ניחמתנו על העתיד, וניחמתנו שאנחנו מתחילים לראות את העתיד כבר בהווה. זאת נחמה אמיתית. נחמה אמיתית זה לא בסוף יהיה טוב, עכשיו על הפנים. לא, עכשיו על הפנים. בסוף יהיה טוב. והטוב העתידי מתחיל להופיע בעל הפנים. זה מצחיק. כלומר זה עצוב. אבל זה גם מצחיק, רבי עקיבא מצחק. זאת אמת. זאת ממש אמת. לכן נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. הקדוש ברוך הוא אומר לנו פעמיים להינחם. להינחם על זה שבסוף הכל יהיה בסדר. זה כמו ניתן דוגמה שמופיע במוסר אביך. אבל אולי בואו ניתן דוגמה פשוטה. זה כמו אדם שהוא חס ושלום חולה. עכשיו הוא צריך לקחת תרופה, כמה זמן לוקחים אנטיביוטיקה? שבוע? 10 ימים. 10 ימים אנטיביוטיקה, ואחרי 10 ימי אנטיביוטיקה, בעזרת השם, הוא יהיה בריא. עכשיו, כשהוא לוקח את האנטיביוטיקה, התרופה היא לא טעימה. היום יש כל מיני טעמים, אבל נגיד פעם זה לא היה ככה, בזמננו. זה היה באמת לא טעים. אז בכל זאת, אז למה אתה לוקח עכשיו את התרופה המרירה הזאת? כי אני יודע שהתרופה הזאת תביא אותי בעתיד לבריאות, אז משתלם לי לסבול עכשיו בהווה, כי בסוף בעתיד אני אהיה בריא. עכשיו, זה המבט הפשוט השטחי. מבט יותר מדויק על, מה, על הסיטואציה הזאת, שזה לא רק שעוד 10 ימים אני אהיה בריא. עכשיו, ביום הראשון שאני התחלתי לקחת את האנטיביוטיקה, מתחיל כאן תהליך של בריאות. אחד ועוד אחד ועוד אחד עד היום העשירי, בסוף תופיע הבריאות. אבל זה לא שהבריאות פתאום נחתה עליי ביום העשירי. אני לא רואה את זה. אני לא חש את זה. הפוך, אני עדיין חולה. אני עדיין במיטה. אבל התהליך האמיתי שקורה, למה? הרי זה מתסכל לשמוע מהרופא. עוד 10 ימים תרגיש טוב. למה לא היום? שיגיד לי עוד 10 ימים תיקח אנטיביוטיקה. תיקח את כל המסה, 10 כדורים נגיד, עוד 10 ימים. לא. כי כל כדור, כל יום, הוא בונה תהליך, הוא בונה משהו. בסוף נראה את השלם. אבל השלם הזה הוא לא מופיע פתאום בסוף. השלם הזה הוא חלק מתהליך. לכן, עקים הנחמתנו, עקים הנחמתנו, זה דבר עקרוני. הדבר עקרוני שלא רק שאנחנו נדע בהווה המסובך שיש עתיד חיובי, מושלם, אלא שהעתיד החיובי המושלם, הוא מתחיל להשתלם כבר בהווה המסובך. זה סוד לכל החיים. אחת הטעויות שאנחנו עושים בהמון תחומים בחיים, זה כשאנחנו במצב של מצוקה בהווה, אז אנחנו כאילו מנסים לנתק את עצמנו מההווה, כאילו מנטרלים את עצמנו, כאילו זה לא אנחנו, זה לא שייך אלינו בכלל, כאילו יש כאלה אומרים, אני בחלום, זה לא זה. זה איזה חלום שבכלל לא קשור אליי, למציאות, ואני שם את עצמי כאילו, אני בכלל שם במילה כאילו, שם את עצמי כאילו בעתיד. אבל אני בכלל לא שם. אם אני לא אתחיל לבנות בהווה את העתיד, אז אני לא שם.
ולכן גם מה של העתיד זה להגיד, אני לא בהווה, אני נמצא עכשיו.
סליחה?
חלק מהבינה של העתיד זה להגיד, אני לא נמצא בהווה, אני לא
נמצא. חלק מהבינה של העתיד זה להגיד, אני מתקדם מההווה לעתיד. תראה, אתמול זה לא, היום זה לא אתמול. אני כבר לא אתמול. מחר זה לא היום. 4:25, זה לא 4:20. אז כל הזמן זה משתכלל. אבל עכשיו, שאחת הבעיות, בואו נודע, אחת הבעיות שלנו ש... בגלל קושי להתמודד עם מצוקות ההווה, אז או שאנחנו, נגיד ככה, נכנסים להתמוטטות בגלל ההווה, חס ושלום, או שאנחנו מנסים לברוח מההווה.
חושבים על העבר.
מה?
אפשר לחשוב על העבר.
אפשר לחשוב על העבר, אפשר גם לחשוב על העתיד. אפשר גם לא לחיות, דרך אגב. אפשר. אבל זה איסור דאורייתא. זה לא נקבר בקבר ישראל אדם כזה, חס ושלום. אנחנו לא עושים מה שאפשר, אנחנו עושים מה שצריך. ההתנתקות הזאת היא התנתקות שא' היא לא נכונה, מצד עצמה היא לא נכונה, היא לא בונה שום דבר. כי יום אחד האדם ימצא את עצמו במציאות שלו כפי שהיא באמת, יצא מהסרט, יצא מהדמיון, שהוא בעבר או בעתיד. אני אגיד את זה אולי רגע אחרת, ויסלחו לי הזקנים, המבוגרים, הבוגרים. יש שלב כזה בחיים שלא נעמוד בניסיונות כאלה, שבו זה אחרי השלב המרכזי של החיים שלך, שאתה ככה עשית, פעלת, היית דינמי, ועד 120, אבל זה לפני השלב שאתה כבר בגן עדן, ובעזרת השם אולי גם בעולם הבא. שלב כזה של זקנה כבדה, זקנה קשה. והשלב הזה, אתה יכול לשמוע לפעמים אנשים שנמצאים בשלב הזה, מיואשים. או כמו שאתה אמרת בדיוק, או שהם נזכרים בעבר, כל הזמן הדמיונות של העבר או גנולים להם, או שהם חולמים על העתיד. חס ושלום, מתי אלוהים ייקח אותי? משהו כזה. זה נורא. עכשיו, אופה, אני לא הבא, לא הייתי עדיין זקן, אז אני, זה לא אפשר שאני אגיד את מה שאני אומר, אבל קודם כל התקופה הזאת היא באמת לא פשוטה, אובייקטיבית היא תקופה לא פשוטה. כי היא תקופה שהיא כאילו תקופת מעבר, אם אפשר חס ושלום לקרוא את זה כך. אבל מצד שני, אנחנו כבאים לבקר את האנשים האלה. אנחנו בקשר, אז לפעמים לקרובי משפחה ממש קרובים. אז אסור לנו להיכנע לרצון שלהם לברוח לעבר או לברוח לעתיד. מה פתאום? סבא, סבתא, ההווה, ההווה. יש היום בתי אבות, זה מדהים להסתכל, זה מדהים, ממש מדהים. זה עולה מאוד יקר, זה נכון. יש היום בתי אבות שפשוט מחזירים את הסקנים לגיל הנערות. זה משהו שהוא לא יאומן. יש להם חוגים בכל מיני תחומים, קרמיקה, ציור, פיסול. יש להם הופעות שבאים זמרים, הם מנגנים בכלי נגינה. ממש, לא, נדבר, בוא נדבר, פשוט. באזרחות לא היה להם דבר כזה. כל היום חוגים, כל היום פעילויות. אז יש כאלה שיגידו, לא, אתה יודע, הפעילות הזאת זה להשיח את הדעת. להשיח את הדעת מהמחלות, להשיח את הדעת מהכאבים, להשיח את הדעת שעוד מתחז ושלום הם כבר לא יהיו בעולם הזה. זה להשיח את הדעת. זה לא להשיח את הדעת. הייתי פעם באיזשהו בית אבות. סליחה שאני מספר סיפור שיפה לו הצניעות, אבל נדעמתי, ראיתי שם אנשים בני 90, נשים בנות 90, מאופרות. מאופרות. השקיעו בעצמם עם, עם הכיסא גלגלים, עם ה... קושי, עם ההליכון הזה. נדעמתי. איזה יופי. אישה בת 90 משקיעה בעצמה, איך שהיא נראית. זה באמת מדהים. בבקשה. אני מסכים, אני יודע. אני מדבר על בתי אבות שעולים יקר. אני מכיר את זה. זה לא כל בתי אבות. זה לא כל בתי אבות. רוב בתי אבות לצערנו הרב זה חס ושלום מחלקה סופנית. אני יודע מה שאתה אומר. אבל יש בתי אבות ולכן הם גם עולים מאוד יקר ש... לא שרק, לא שמחזירים את הזקנים לימי הלומיהם, או מסיחים את הדת מרוב הפעילויות, אלא נותנים ערך להווה. ההווה עכשיו הוא חשוב. בבקשה, ליאור.
שמעתי איזה משפט, עבר עין.
העתיד עדיין.
הווה
עדיין.
והדאגה מהעין.
כן. זה אברהם פריד עשה השיר.
מראה שלך שהיה סורח נגיד
נתן. כן, כן, הרב דימטמן. כן, טוב, הוא מיוחד מאוד. בעזרת השם, שנים רבות בעזרת השם. טוב, לכן מקיצור רק לענות לך, שאנחנו לא בורחים אל העבר ולא בורחים אל העתיד. אנחנו מנסים לחבר את העבר, הווה ועתיד, להיבנות מתוך העבר, לחיות את ההווה לאור העתיד. זה מה שאנחנו מנסים לעשות. והצדיק הזה זה בדיוק מה שהוא עושה. עכשיו, כל אחד מאיתנו שככה מסתכל על מהלך התשובה שלו, אז הוא חלק מהצדיקים. אז שאתמול אמרנו, שלשום אמרנו, זה לצדיקים וכו'. הצדיק הזה שמרגיש כל צדיק בעצמו, מי אנחנו? אומר הרב, כל מי שמרגיש בעצמו, עומק נוחם התשובה והתמרמרות המחשבה לתיקון בגמיו, בין אותם שהצליח לתקן, בין אותם שעוד לא הצליח לתקן. יש עדיין פערים פה. יכלול את עצמו בזה בכלל הצדיקים. הוא חלק מהצדיקים האלה. שמהמחשבות, שמחשבות התשובה שלהם, לא רק הם מתקנים, אלא העולם מתקן. העולם כולו מתחדש באור חדש. טוב. חשוב. יישר כוח.